כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, י"ג בשבט, תפשין, עין זין, מסכת בבא בתרא, דף טוב, דף י"ז. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אמרנו את התאריך היום, י"ב בשבט תשע"ז, הווה אומר שט"ו בשבט תשע"ז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, בשבת הקרובה, קרב ובא. בסך הכל נותרו יומיים, לערב שבת שירה, ערב שבת קודש פרשת בשלח וט"ו בשבט תשע"ז, שבת בה נתכנס כולנו בסייעתא דשמיא, לומדי הדף היומי, אוהבי התורה ולומדיה, לשבת שכולה לימוד, התחדשות והתחזקות באורייתא. ניסיוננו משנה שעברה מוכיח ששבת נפלאה כזו של שבת אחים גם יחד מוסיפה המון. אני לא יודע כמה מקום נשאר, אם נשאר, אני יודע שכדאי. הנה הטלפון להרשמה, 0885-93-888. 0885-93-888, שבת הדף היומי, ט"ו בשבט, שבת שירה, ציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, חלכם לאורייתא. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו לעיל בדף ט"ו עמוד ב', טול קורה מבין עיניך. למדנו בגמרא כי בימי השופטים היה מצבו של עם ישראל ירוד עד שהגיעו הדברים למצב שאנשים הטיחו בפני הגדולים שהוכיחו אותם את המשפט הידוע טול קורה מבין עיניך, כלומר, עד שאתה אומר לנו טול כעיסם מבין שיניך ומוכיח אותנו על דבר זוטר, תקן תחילה את מעשיך הפגומים שהם כקורה עבה וגדולה לעומת מעשינו הקטנים ככיסם. רב חיים מוולוז'ין זצ"ל היה אומר כי ירמיהו הנביא לימד אותנו עיצה טובה לדרשן, החפץ שקהל שומעיו לא יתקומם נגדו לבקרו על מעשיו הוא. שהנועם יכלול את עצמו עם שומעיו כדברי ירמיהו במגילת איכה, נחפשה דרכינו ונחקורה. שכלל את עצמו עם קהל שומעיו ולא אמר להם, חפשו דרכיכם וחקורו. כאשר דרשן נוקט בלשון הזו, סיים רב חיים מוולוז'ין זצ"ל, אז גם התקיים בו ונחקורה, היינו אותה קורה שהתיחו האנשים במוכיחים בשער ואמרו להם טול קורה מבין עיניך, שוב לא תותח בדרשן שכלל את עצמו עם אילו הראויים לתוכך. או אז, ונח קורה, הקורה תנוח בשלום על משכבה ואיש לא יעוררנה מרבצה, להוכיח בה את הדרשן. זוהי הערה המיוחדת הזו עם העיצה הנפלאה לדרשנים, ועכשיו אנחנו נכנסים בשמחה ובטוב לבב אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא עם פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף ט"ז ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מדוע ציירה פנינה את חנה והתשובה היא כדי לגרום לה להתפלל? שאלה שנייה, כיצד רצה איוב לפתור את העולם מן הדין והתשובה שטען שהחוטים אנוסים כיוון שהיצר הרע מחתיאם? שאלה שלישית, מה השיב הקדוש ברוך הוא לאיוב מן הסערה? התשובה שיש הרבה שערות באדם וכל שערה יש לה גומה בפני עצמה כדי שלא יהיו בית שערות יונקות מגומה אחת ומסמאות את האדם. אם בין גומה לגומה לא נתחלף לו לקדוש ברוך הוא, ודאי שבין איוב לאויב לא נתחלף לו. שאלה רביעית, כיצד ייתכן שכל הרואה את אברהם היה מתרפא? הרי לפני יעקב לא היה בכלל חולי בעולם. התשובה בתוספות שאומר שכאן מדובר בחולי של מכה, וזה כן היה בעולם, ובאופן אחר, עד יעקב לא היה חולי של מיטה, אבל היה חולי אחר. שאלה חמישית, כיצד ידעו חבריו של איוב לבוא לבקרו והתשובה? יש אומרים שהיה לכל אחד מהם כתר ובו גימל פרצופים, וחקוק על כל אחד את שמו. כאשר היו באים איסורים על אחד מהם, היה פרצופו משתנה. ויש אומרים שהיו להם גימל אילנות, שכל אחד מהם היה קרוי על שם חברו, ואם היה אילן מתייבש, היה יודע שחברו זה שרוי בצער. והשאלה האחרונה בדף ט"ז, מה בכך שאיסב בעל נערה מאורסה? הרי אין בני נוח מצווים על כך. משיב התוספות שמכל מקום מכוער הדבר. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. בדפינו היומי אתמול דף ט"ז ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע י"ב בשבט תשע"ז. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי דף טוב דף י"ז ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ט"ז עמוד ב' 22 שורות לפני סוף הדף. מן המילים כתנאי והשם בירך את אברהם בכל. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. כתנאי מצינו מחלוקת תנאים האם לידת בנות ברכה היא. נאמר בספר בראשית פרק רב ד' פסוק א' השם בירך את אברהם בכל. מהי בכל? מה כוונת הכתוב שהשם בירך את אברהם בכל? רבי מאיר אומר שהברכה היא בזה שלא הייתה לו בת. וכאין זה כותב רשי בפירוש התורה, בכל עולה בגמטריה בן. ובביור הברכה בזה שלא הייתה לו בת כותב הרמב"ן בפירוש התורה, שאם הייתה לו בת היה צריך להסיעה לכנעני או לשולחה לארץ מולדתו שתגור שם עם בעלה ותעבוד שם עבודה זרה כמותם, כי האישה ברשות בעלה. לכן אברהם נתברך בזה שלא הייתה לו בת. רבי יהודה אומר שהברכה היא בזה שהייתה לו בת. אחרים אומרים בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה. שמה של ביתו של אברהם הייתה בכל. מבואר אם כן שנחלקו התנאים האם לדעת בת יש בה ברכה או לא. לדעת רבי מאיר נתברך אברהם בכך שלא הייתה לו בת, ולא לדעת רבי יהודה נתברך בכך שכן הייתה לו בת, וכן לדעת אחרים שאוסיפו ששמה של הבת הייתה בכל. הברייתא מביאה דעות נוספות בביאור ברכת בכל שנתברך באברהם. רבי אלעזר המודעי אומר הצטגננות הייתה בליבו של אברהם אבינו, כלומר חוזה בכוכבים היה, שכל מלכי מזרח ומערב היו משכימים לפתחו כדי ליטול ממנו עצה, וזוהי הברכה שנתברך באברהם. רבי שמעון בן יוחאי אומר אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא מחוליו, וזוהי הברכה שנתברך באברהם. ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם, תלאה הקדוש ברוך הוא לאותה אבן טובה בגלגל החמה. לכאורה קשה כיצד ייתכן שהיו אנשים חולים בזמן אברהם אבינו, הרי מבואר במסכת בבא מציע דף פז עמוד א' שעד ימיו של יעקב לא היה חולי בעולם. הוא היה הראשון שנחלה. תרצים התוספות בדיבור המתחיל שכל חולה בשני אופנים. א', שייתכן להעמיד כאן בחולי הבא על האדם אחמת מכה שקיבל שחולי כזה היה גם קודם ימיו של יעקב. ב', שכוונת הגמרא שם שעד ימי יעקב לא היה חולי של מיטה, אלא היה אדם מת פתאום בעודו בריא. מימי יעקב ואילך היה אדם חולה קודם אותו ולא היה מבריא. ועד ימי אלישע שחלה חולי של מיטה והחלים ממנה. אבל גם קודם לימי יעקב היה בעולם חולי שאינו של מיטה. מסביר המהרש"ל לגבי הסגולה הזו של האבן הטובה, שכשם שיש בעולם רפואות טבעיות, כך ישנן רפואות סגוליות. ואברהם אבינו הכיר בין בזה ובין בזה, ואותה אבן טובה הייתה מרפאת באופן סגולי, וכשמת אברהם נגנזו עמו הרפואות הסגוליות שהיו לו. ואפשר שטעם הדבר הוא כדי שיהיה לב האדם נכנע ומבקש רחמים מעת הבורא. כאין מה שמצינו במסכת פסחים דף נ"ו עמוד א', שהודו חכמים לחזקיה המלך על שגנז את ספר הרפואות. עוד כותב המהרש"ל, למרות שיכול היה אברהם אבינו להתרפות על ידי האבן הזו מן החולי של ברית המילה, מכל מקום לא היה חפץ בזה שממידת התמימות היא לא להתרפות בשום דבר, אלא להתפלל אל השם. אומרת הגמרא, אמר אביי, היינו את דאמרי אינשי, זה מה שאומרים הבריות, איד ליומא איד לקצירא. כאשר מגביע היום, דהיינו כשהחמה זורחת מעיקה לחולי, והיינו מחמת אותה אבן טובה התלויה בגלגל החמה. הבן יהוידע מסביר שיש לבאר את כל דברי הגמרא לגבי עניין רוחני, שלא הייתה אבן ממש תלויה בצווארו של אברהם, אלא לשון מליצה הוא זה. והכוונה בזה לכוח רוחני שנמשך על אברהם מלמעלה כמו חן המשוך על האדם, שעל ידו היו כל רועיו מתקרבים לעבודת הבורא, והיו כל חולי הנפשות מתרפים. כשנפטר אברהם אבינו, קבעה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה של העתיד לבוא, כמו שנאמר, וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכי נפיה. דהיינו, מרפא הנפשות. והראיה לזה, שאף בעולם הזה על ידי זריחת השמש מקל חולי הגשמי. יש ללמוד מכך לעתיד לבוא לעניין חולי רוחני. אלו הם כאמור דברי הבן יהוידע. ממשיכה הגמרא ואומרת דבר אחר, פירוש אחר, הברכה שנתברך בה אברהמי, שלא מרד עשיו בימיו. עשיו הרשע לא יצא לתרבות רעה עד פטירתו של אברהם אבינו. לפיכך לא נאמר ביצחק אבינו המילה בכל, שהרי מרד עשיו בימיו. אלא אצל יצחק נאמר מכל, שהמשמעות של זה מקצת כל, כך מסביר העיון יעקב. דבר אחר, פירוש אחר, הברכה שנתברך באברהמי שעשה ישמעאל בנו תשובה על חטאיו עוד בימיו של אברהם. מבררת הגמרא מניין יודעים שלא מרד עשיו בימיו. שואלת הגמרא שלא מרד עשיו בימיו, מנהלן, מניין לנו, מבררת הגמרא דכתיב בספר בראשית פרק חפי פסוק חפתת, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, באותו היום יצא עשיו לתרבות רעה כפי שיבואר בדברי הגמרא לקמן. ותנא שנינו על כך בברייתא שבאותו היום נפטר אברהם אבינו ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים כדי לנחם את יצחק אביו, כפי המנהג שבני ביתו של האבל, לא עלינו, מכינים עבורו סעודת אבלים, ונמצא שלא יצא עשיו לתרבות רעה עד לפטירתו של אברהם. מבררת הגמרא, ומה ישנה של עדשים, מדוע הכין יעקב תבשיל של עדשים דווקא? אומרת הגמרא, אמרי במערב אמרו בארץ ישראל משמי דרבא בר מרי, הטעם בזה משום שהאבל דומה לעדשה. מה העדשה זו? אין לה פה, אין לה סדק כשאר קטניות, אלא סגורה היא מכל צדדיה. אף אבל אין לו פה שאינו הוא פוצע את פיו אלא יושב ודומם. דבר אחר, האבל דומה לעדשה בכך מה העדשה זו מגולגלת עגולה כגלגל. אף האבילות מגלגלת ומחזרת על כל באי העולם שאין אדם ניצול ממנה. בררת הגמרא מהי בעיניו? מה החילוק להלכה בין שני הטעמים הללו? מבררת הגמרא, איכא בעיניו לנחומי בביה. החילוק ביניהם אם אפשר להכין ביצים לסעודת אבלים. אם הטעם בעדשה משום שאין לה פה, גם ביצה סגורה היא מכל צדדיה, אבל אם הטעם בעדשה שהיא עגולה כגלגל, אין ליטול לשם כך ביצה, שהרי ביצה אינה עשויה כגלגל. מפרשת הגמרא את העבירות שעבר עשיו באותו היום. אמר רבי יוחנן, חמש עבירות עבר אותו רשע עשיו באותו היום שמת בו אברהם, בעל נערה המאורסה, ונשאלת השאלה, איזה חטא עשה בזה עשיו שבעל נערה המאורסה? הרי לא נאסרה נערה המאורסה לבני נוח כמבואר במסכת סנהדרין דף נ"ז עמוד ב', שרק משעת בעילה חל שם אשת איש בבני נוח ולא בכניסה לחופה, קל וחומר שלא משעת האירוסין. תרצים התוסות בדיבור המתחיל בעל נערה המאורסה, שאף שלא נצטבו בני נוח על כך, מכל מקום מכוער הוא הדבר, ועל כן נמנה המעשה הזה בכלל מעשיו הרעים של עשיו. כמו שמונה הגמרא בין המעשים הללו את מה שביזה את הבכורה, למרות שהוא אינו מצווה שלא לבזותה. ואילו התוסות ריד כותב, אף שבן נוח אינו חייב מיטה על נערה המאורסה, מכל מקום זו העבירה. אם כן, אומר רבי יוחנן, מהם חמש העבירות שעבר עשיו באותו היום שמת בו אברהם, בעל נערה המאורסה והרג את הנפש וכפר בעיקר, וכפר בתחיית המתים ושט ביזה את הבכורה. דהיינו שביזה את העבודה במשכן הנעשית על ידי הבכורים. מבארת הגמרא מניין יודעים שהוא עבר את העבירות הללו. בעל נערה המאורסה יש ללמוד דכתיב אחא ויבוא עשיו מן השדה, וכתיב אתם בספר דברים פרק כ"ב פסוק זך, לגבי הבעל נערה המאורסה כי בשדה מצאה. מאחר שנקט הכתוב בשניהם לשון שדה, יש ללמוד שבא עשיו על נערה המאורסה. ושהרג את הנפש יש ללמוד כתיב אחא עייף, וכתיב אתם בספר ירמיה פרק ד' פסוק למד א', אוי נא לי כי עייפה נפשי להורגים. מאחר שנקט הכתוב את המילה עייף בשניהם, יש ללמוד שגם עשיו מן ההורגים היה. ושכפר בעיקר יש ללמוד דכתיב אחא בבראשית פרק כ"ה פסוק למד ב', שאמר עשיו למה זה לי בכורה, וכתיב אתם בספר שמות פרק ט"ו פסוק ב', בקריאת ים סוף, בפרשתנו, בשבת הבא עלינו לטובה, אמרו ישראל זה אילי וענבהו. יש ללמוד מכך שכוונת עשיו באומרו למה זה לי, היינו לכפור בזה אילי. ושכפר בתחיית המתים, נלמד מדכתיב בספר בראשית פרק כ"ה פסוק למד ב', שאמר עשיו הנה אנוכי הולך למות, דהיינו שלא האמין בתחיית המתים ולפיכך לא שם אל ליבו מה שיהרע לאחר מותו. וששט את הבכורה, ביזה את הבכורה, נלמד מדכתיב, ואיב איזה עשיו את הבכורה. מבררת הגמרא ושעשה ישמעאל תשובה בימיו של אברהם מנהלן. מניין יודעים זאת? מבררת הגמרא כי היה כמו במעשה של רבינה ורב חמבה בר בוזי. אבו ית וכמי דרבה הם ישבו לפני רבה וכמנמנם רבה, רבה נמנם. אמר לרבינה לרב חמה בר בוזי, ודאי דאמריתו, האם נכון הדבר שאומרים אתם שכל מיטה שיש בה גבייה, כל מי שנאמר בו בתורה ויגבע וימת, זוהי מיטתם של צדיקים? יש ללמוד שצדיק היה? אמר לה, ישיב רב חמה בר בוזי לרבינה, אין אכן כך. שב רבינה ושאל, והר אם מצינו בדור המבול שנאמר בו בספר בראשית פרק ז' פסוק כ"א, ויגבע כל בשר, אף שרשעים היו. אמר לה, ישיב לו רב חמה לרבינה, אנא גבייה והסיפה כאמרינן. אני לא אמרתי שנאמר ויגבע בצדיקים, אלא באופן שנאמר גם ויגבע וגם ויאסף אל עמיו. ואילו בדור המבול, למרות שנאמר בהם גבייה, מכל מקום לא נאמרה בהם אסיפה. שב רבינה ושאל, והי ישמעאל בנו של אברהם דכתיב בגבייה ואסיפה, כמו שאמר הכתוב בספר בראשית פרק כ"ה פסוק י"ז, ויגבע וימת ויאסף אל עמיו, אף שרשע היה. עד האחי התערבהו רבה, בינתיים התעורר רבה מינים נומו, אמר להו, אמר להם, רבה לרבינה ורב חמה בר בוזי, דרדקה, בחורים אתם שלא יגעה אתם לסבור סברה. אחי, אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, ישמעאל עשה תשובה בחיי אברהם אביו, ולפיכך נאמרה בו גבייה ואסיפה, כדרך שנאמרה בצדיקים. ומניין יש ללמוד שעשה תשובה בימי אברהם אביו, שנאמר בפטירת אברהם, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. דהיינו שהוליך ישמעאל את יצחק לפניו, למרות שצעיר היה ממנו בהכרח, שישמעאל עשה תשובה והעדיף את יצחק הצדיק שילך לפניו. שואלת הגמרא, ודילמה דרך חוכמתם, ככה השיב להו, שמא לא הקדים ישמעאל את יצחק לפניו, אלא שמנע אותם הכתוב כפי חוכמתם, ולפיכך הקדים הכתוב את יצחק לישמעאל. משיבה הגמרא, אלא מעתה, אם כך הוא הדבר שמנע אותם הכתוב דרך חוכמתם, מדוע נאמר בפטירת יצחק ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו? מה איתם הלא חשיב להודי חוכמתם? מדוע אין הכתוב מונע אותם דרך חוכמתם ומקדים את יעקב לעשיו? אלא בהכרח צריך לומר שאין הכתוב מונע אותם אלא כסדר עמידתם. ומידעה קדמי, מכך שישמעאל הקדים את יצחק שילך לפניו, יש ללמוד עד דיבורי עד ברי שמינה ישמעאל את יצחק למנהיגו. ומעד עד ברי, מאחר שמינה הוא למנהיג עליו, שמע מינה תשובה עבד. סימן שישמעאל עשה תשובה בימיו של אברהם אביו. הביאה הגמרא ברייתא בעניין הטובה שהנחיל הקדוש ברוך הוא לאברהם, יצחק ויעקב. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. דף ט"ז עמוד ב', שש מילים לפני סוף הדף. שלושה אנשים יתימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. מעין הברכה אשר הויה בעולם הבא. ואילו הן, אברהם, יצחק ויעקב. ומנה יש ללמוד זאת מאחר שמצינו בכל אחד מהם לשון קול, שמשמעותו היא שלא חסרו שום טובה בעולם הזה. אברהם דכתיב בי, והשם ברך את אברהם בקול. יצחק דכתיב בי, ואוכל מכל. יעקב דכתיב בי, וכי יש לי כל. נשאלת השאלה, מדוע אין הברית המונה בכלל אילו גם את איוב, כמו שנתבהר לאל בדפתת וו עמוד ב', שמיד לאחר חרישת הבקר כבר היו האתונות אוכלות ממה שצמח, כמו בעולם הבא שיהיה ההיריון והלידה ביום אחד. תרצים התוסות לדיבור המתחיל שלושה, שאיוב לא יתימו הקדוש ברוך הוא מעין העולם הבא, אלא בעניין אחד. אילו אברהם, יצחק ויעקב נהגו מעין עולם הבא מכל וכל. וכן אומרת הגמרא, שלושה אנשים לא שלט בהם יצר הרע, אלו הם אברהם, יצחק ויעקב, ולומדים זאת מדכתיב, בהו, כתוב בהם בכל מכל כל, שהרי נתבהר לאל שיש ללמוד מן המילים הללו שהנחילם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא, ובעולם הבא אין שליטה ליצר הרע. יש אומרים שאף בדוד לא שלט יצר הרע, ולומדים זאת מדכתיב בתהילים קופתט, וליבי חלל בקרבי, דהיינו יצרי הרע מת בקרבי. בררת הגמרא, ועידה חתנה הסובר שרק אברהם, יצחק ויעקב לא שלט בהם יצר הרע, מדוע היינו לומד מהמקרא הזה שגם בדוד המלך לא שלט יצר הרע? מבארת הגמרא, תנא זה סובר שאין כוונתו של דוד לומר שיצרו מת בקרבו, אלא צער יהודה כמדקר, מזכירו את צערו ואומר שליבו הוא כמת בקרבו מרוב צרות שעברו עליו. מביאה הגמרא ברייתא המונה את האנשים שלא שלט בהם מלאך המוות. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שישה אנשים לא שלט בהם מלאך המוות ומתו מיתת נשיקה על פי השכינה. אומר קד הקמח, עניין מיתת נשיקה היא דבקות האדם בקדוש ברוך הוא, מתוך כך הנפש יוצאת ללא הרגשת המיתה, וללא כוח המשחית שהוא מלאך המוות. ואשרי מי שזוכה לסבוע מטובו של הקדוש ברוך הוא, כנאמר בתהילים סמכי, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך נסבעה בטוב ביתך, קדושך עליך. מי הם השישה שלא שלט בהם מלאך המוות, ואילו הם אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים? ואירת הגמרא, מניין לומדים זאת לגבי אברהם, יצחק ויעקב, יש ללמוד מנכתיב בהו בכל מכל כל, והיינו שלא היו חסרים שום כבוד שבעולם, ומאחר שמצינו באחרים שמתו מיתת נשיקה, אם היו אבות מיתים על ידי מלאך המוות, היה נחסר מהם את הכבוד הזה, בהכרח שגם מתו הם מיתת נשיקה. לגבי משה, אהרון ומרים, יש ללמוד זאת מנכתיב בהו שמתו על פי השם, והיינו מיתת נשיקה על פי השכינה. שואלת הגמרא, והה במיתת מרים לא כתיב בה שמתה על פי השם, ומניין שמתה מיתת נשיקה? תרץ את הגמרא, אמר רבי אלעזר, מרים נמי בנשיקה מתה. גם מרים מתה מיתת נשיקה. דעתיה, לומדים זאת בגזירה שווה, שם ממשה. ממיתת משה, שבשניהם נאמרה המילה שם. במיתת משה נאמר, וימת שם משה עבד השם, בספר דברים פרק ל"ד פסוק ה', ובמיתת מרים נאמר בספר במדבר פרק ח' פסוק א', התמת שם מרים. ומפני מה לא נאמר בבי מפורש שמתה על פי השם? משום שגנאי הדבר לומר במפורש על אישה שמתה על פי השכינה. מביאה הגמרא ברייתא המונה את האנשים שלא שלטה רימה בגופם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שבעה אנשים לא שלט בהם רימה ותולעה בגופם לאחר מותם. ואילו הם אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים, ובנימין בן יעקב. ולכאורה קשה, הרי כל הצדיקים אין רימה שולטת בהם. כנאמר במסכת שבת דף קנ"ב עמוד ב', ורקב עצמות קינה, מי שיש לו קינה בליבו עצמותיו נרכבים, ושאין קינה בליבו אין עצמותיו מרכיבים. תרצים התוספות לדיבור המתחיל שבעה, שיכול להיות שאין גופו של אדם מרכיב ומכל מקום הרימה שולטת בו. כפי שמצינו במסכת בבא מציעא דף פ"ד עמוד ב', לגבי רב לזר ברב שמעון, שהייתה תולעת יוצאת מאוזנו. הוא מסביר המהרש"א שלא הסתבר לתוספות לחלק בין רקב עצמות לרקב בשר, ולומר שמי שאין בו קינה, אין עצמותיו מרכיבים על בשרו כן מרכיב, ורק שבעה אלו לא שלטה רימה גם לא בבשרם. כמו שאומרת הגמרא לגבי דוד אף בשרי ישכון לבטח, לא אמר זאת תוספות, משום שבמסכת שבת מובא מעשה ברב אחי, שהיה גופו שלם לאחר מותו, משום שלא הייתה בו קינה. משמע, שגם בשר של רב אחי היה עומד בשלימותו. ואירת הגמרא מניין לומדים זאת לגבי אברהם, יצחק ויעקב, יש ללמוד זאת שלא שלטה רימה בגופם, דכתיב בהו בכל מכל כל. דהיינו, שלא נחסר בהם שום כבוד, ואם הייתה רימה שולטת בהם, היה בזה חיסרון מכבודם. משה, אהרון ומרים, יש ללמוד שלא שלטה רימה בגופם, דכתיב בהו שמתו על פי השם. דהיינו שמתו במיטת נשיקה, וכל מי שמת במיטת נשיקה, אין הרימה שולטת בו, שאין הרימה באה אלא מטיפה מרה, תלויה בחרבו של מלאך המוות. רש"י מסביר, כמו שנאמר במסכת עבודה זרה, דף חף עמוד ב', אמרו עליו על מלאך המוות שכולו מלא עיניים, ובשעת פטירתו של חולה עומד מעל מרשותיו וחרבו שלופה בידו וטיפה של מרה תלויה בו. כיוון שחולה רואה אותו מזדעזע ופותח את פיו וזורקה לתוך פיו, ממנה מת, ממנה מסריח, ממנה פניו מוריקות. אומרת הגמרא ולגבי בנימין בן יעקב, יש ללמוד שלא שלטה בו רימה, מדכתיב בספר דברים פרק ל"ג פסוק י"ב בברכת משה לשבט בנימין, ולבנימין אמר ידיד השם ישכון לבטח עליו. יש לדרוש את המקרא באופן כזה, בנימין ישכון לבטח בקברו בלא חשש רימה ותולעה, מאחר שסמוך ובטוח הוא על ידידות השכינה. יש אומרים שאף בדוד לא שלטה רימה, דכתיב בתהילים ט"ז, אף בשרי ישכון לבטח, דהיינו שישכון בשרו בקבר בביתך ללא חשש רימה. ועיד החתנה הראשון שלא מונה דוד בכלל אילו שלא שלטה בהם רימה, מדוע אינו דורש כן מהפסוק בתהילים? אומרת הגמרא, הוא רח מיהודה קבאי, תן הזה סובר שביקש דוד רחמים שלא תשלוט בו הרימה, אבל איננו יודעים אם נתקיימה בקשתו. מביאה הגמרא ברייתא המונה את האנשים שמתו בעטיו של נחש ולא בחטאם. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, ארבעה אנשים מתו בעטיו בעצתו של נחש, כלומר שלא היו ראויים למות, משום שלא חטאו מעולם, אלא שכבר נגזרה גזרת מיטה על כל תולדותיו של אדם הראשון, על שחטא בעץ הדעת בעצתו של הנחש. ואילו הן, בנימין בן יעקב ואמרם אבי משה וישי אבי דוד וכלאב בן דוד. ומבארת הגמרא מניין יודעים זאת, וכולו גמרא כל אלו שנמנו כאן, אין אנו יודעים זאת מן המקרא, אלא שכך זו קבלה ביד חכמים מרבותיהם. לבר חוץ מישי אבי דוד המפרש ביקרא, שלומדים זאת מן המקרא, דכתיב בספר שמואל ב' פרק י"ז פסוק חפי, את המסע שם אבשלום תחת יואב על הצבא, והמסע בן איש שמו יתרה ישראלי, אשר בא אל אביגיל בת נחש אחות צרויה אם יואב. דהיינו, אבשלום מינה לשר צבא את המסע בן יתרה, ויתרה היה בעלה של אביגיל בת נחש, ואביגיל הייתה אחותה של צרויה שהיא אמו של יואב. שואלת הגמרא, וכי אביגיל בת נחש היא? הרי ביתו של ישי, דכתיב בספר דברי הימים א' פרק ב' פסוק ט"ז, לגבי בני ישי ואחיותם צרויה ואביגיל, ששתיהן היו בנותיו של ישי. אלא לפיכך כינה אותה הכתוב בשם בת נחש, לומר שהיא בת של מי שמת בעטיו של נחש, שלא היה ישי ראוי למות ולא מת, אלא בעצתו של נחש. ולפיכך נרמז העניין הזה במקרא, העוסק בלקיחת יתרה ישראלית, אביגיל לאישה, כפי שלמדנו עכשיו, מאחר שמבואר במסכת יבמות דף ע"ז עמוד א', שחגר יתרה את חרבו ואמר שכל מי שאינו מקבל את ההלכה של המוני ולא המונית, ידקר בחרב. ורמז הכתוב שלפיכך נשא יתרה את ביתו של ישי לאישה, זאת על אמרות שהיו מערערים על כשרותה שלא ידעו את ההלכה של המוני ולא המונית, משום שהכיר במעלתו הגדולה של ישי אביה שלא מת אלא בעטיו של נחש. כך מסביר המהרש"א. אדרן על החשותפין, אדרן על החשותפין, אדרן על החשותפין. סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה את פרק השותפין. פרק ראשון של מסכת בבא בתרא, פרק שמסתיים בדף טוב, בדף י"ז עמוד א', מיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השני של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו לא יחפור. פרק לא יחפור, הפרק השני ממסכת בבא בתרא, דן באדם העושה מעשה בתוך רשותו, ועל ידי כך ניזוק שכינו, או ניזוקים שאר בני העיר. האם יש לה מזיק להרחיק את נזקיו, או שעל הניזק מוטל להרחיק את עצמו מן הנזק? חולקים ונחלקים ענייני הפרק לארבעה. א', אדם העושה מעשה בשלו, ועל ידי כך מגיע נזק לאלתר לשכינו. ב', הזק המגיע ממנו לכל בני העיר. ג', אדם העושה מעשה בשלו ואין מגיע מכך נזק לשכינו אלא לאחר זמן. ד', נזק המגיע לאדם מחברו ממילא ללא עשיית מעשה. והמאירי מרחיב ואומר, יש אופן שאדם עושה מעשה ברשותו ואין מגיע נזק לאלתר לשכינו, כגון אדם הנוטע אילן בחצירו, שבשעת הנטייה אין בכך שום נזק לחברו, אלא שלאחר זמן מתפשטים שורשי האילן לרשות שכינו ומזיקים את כתלי בורו. באופן כזה חולקים רבי יוסי וחכמים לקמן במשנה בדף חפי עמוד ב', על מי מוטל להרחיק את עצמו. דעת חכמים היא שאין אדם רשאי ליטא אילן בחצירו כשעתיד להזיק את בורו של שכינו. דעת רבי יוסי היא שזה נוטע בתוך שלו וזה חופר בתוך שלו. דהיינו, שאין למנוע מאדם לעשות בתוך שלו כל שאינו מזיק עכשיו את שכינו. אבל באופן שמזיקו לאלתר, כי אדם החופר בו בחצירו ומחמת החפירה הזו, הוא מרפא את כתלי בורו של חברו, בזה מודה גם רבי יוסי שאין החופר רשאי לעשות כן, ונקרא הנזק הזה בשם גירה דילי, דהיינו חיצים שלו, שהרי הוא כאדם העומד ברשותו וזורק חץ לרשות חברו ומזיקו, וטוען ברשותי אני זורק, שוודאי אינו רשאי לעשות כן. יש אופן נוסף, שאדם עושה נזק בתוך שלו וראוי הוא להזיק מיד את שכינו, אלא שלעת עתה אין שכינו ניזוק מזה, כגון אדם החופר בור בתוך שלו, שחפירה זו עלולה לרפות את כתלי בורו של שכינו, אלא שעתה עדיין לא חפר שכינו בור בחצירו. באופן כזה נחלקו אביי ורבא לקמן, בדף י"ז עמוד ב' האם רשאי אדם לעשות כן או לא. יש מחלוקת ראשונים בכל המשניות מתחילת הפרק עד דף כ"ב עמוד ב', האם הם עוסקות בנזק של גירה דילי, חיציו שלו, וגם רבי יוסי מחייב בהם, או שאינם עוסקות בגירה דילי, ואינם אלא כשיטת חכמים. ושורש המחלוקת זה בדברי הגמרא לקמן, לאימא מתניתין דלא כרבי יוסי. אולי המשניות שלנו הם לא כשיטת רבי יוסי. ותוספות לקמן בדיבור המתחיל לאימא כותבים שמדברי הגמרא מוכח שעד עתה כל המשניות מתחילת הפרק הם גם בשיטת רבי יוסי, מאחר שעוסקות המשניות בנזק של גירה דילי. רש"י כותב שוודאי ישנם כמה וכמה משניות שאינם כשיטת רבי יוסי גם מקודם לכן, אלא כוונת הגמרא שגם המשנה הזו אינה כשיטתו. ובעזרת השם נבהר את הדברים בכל משנה במקומה. ניגשים אל המשנה הראשונה בפרק השני של מסכת בבא בתרא. המשנה הזו עוסקת באופנים שיש על האדם להרחיק על מנת שלא להזיק את בורו של שכינו או את כותלו. תחילה מונה המשנה את הדברים שיש על האדם להרחיק מבורו של חברו. אומרת המשנה, לא יחפור אדם בור חפירה עגולה ברשותו סמוך לבורו של חברו, והטעם שלא נקט התנא בלשון מרחיקין את הבור שלושה טפחים כמו שנקט לקמן בהמשך המשנה, זאת כדי להשמיענו שעיקר האיסור הוא משום חפירת הבור שמזיקה את בורו של חברו. וכמבואר בדברי הגמרא לקמן בדף י"ז עמוד ב', שכל חפירת מעדר מרפא את כתלי הבור של שכינו. כך אומר הצלח, שזה ראשי תיבות של ציון לנפש חיה, פירושו של הנודע ביהודה, שקרא את הספר על שם אמו. אם כן, אומרת המשנה, לא יחפור אדם בור חפירה עגולה ברשותו סמוך לבורו של חברו, וכן לא יחפור שיח, תעלה ארוכה וצרה, ולא מערה שזו חפירה מרובעת בעלת תקרה ופתחה בצדה, ולא עמת המים תעלה מוליכה מים לשדה, ולא נברכת כובסין בריחת מים המשמשת לכיבוס בגדים. דרכם הייתה לחפור חפירה מרובעת בעומק המה או יותר, ומי הגשמים היו מתכנסים בתוכה ובה היו משתמשים לצורך כיבוס הבגדים. ושתי בריכות היו להם, האחת שבה היו שורים את הבגדים למשך יום או יומיים בצועת כלבים, והיא קרויה מחמצן, והשנית שבה היו משפשפים את הבגדים והיא קרויה נדיאן. כך מסביר רשי. וביורו של רשי זה על פי הגמרא לקמן בדף י"ט עמוד א', שמבואר שם עוד שדין הרחקת שלושה טפחים לא נאמר אלא לגבי הבריכה שבה היו שורים את הבגדים הקרויה מחמצן. אבל את הבריכה שבה היו משפשפים את הבגדים הקרויה נדיאן, יש להרחיק 400 מן כותל בורו של חברו, כיוון שמחמת השפשוף ניתזים המים למרחוק. אם כן, את כל הדברים הללו אומרת המשנה, לא יחפור אדם, אלא אם כן הרחיק מכותל בורו של חברו שלושה טפחים, וסד בסיד את כתלי בורו כדי שלא יזיק את בור חברו. ואין כוונת המשנה שצריך להרחיק מכותלו של חברו, אלא להרחיק מכותל בורו של חברו. שרי פתח התנא ואמר, לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. ועוד מבואר שם שלפיכך נקט התנא בלשון אלא אם כן הרחיק מכותל חברו, ולא נקט הרחיק מבורו של חברו, כדי להשמיענו ששיעור כותל בור הוא שלושה טפחים. אם מוכר אדם לחברו בור וכתליו, עליו ליתן לו שלושה טפחים סביבו לכל צד. כתב בספר כוס הישועות שלפיכך הפסיק התנא בין בור להמשך המשנה על ידי המילים סמוך לבורו של חברו, כדי להשמיענו את החידוש הזה הנוגע רק לדין כותל בור. נמצא שצריך האדם להרחיק מכותל בורו של חברו שלושה טפחים, והכותל עצמו אף הוא בשיעור שלושה טפחים. ממילא המרחק בין חלל הבור שלו לחלל בורו של חברו שישה טפחים. כך הרמב״ם בפירוש המשנה. והגמרא לקמן מסתפקת דף י"ט עמוד א', האם צריך לשני הדברים כאחד, או שדי באחד מהם, ולא נפשט הספק הזה. דהיינו, האם צריך גם להרחיק וגם שיהיה סד בסיד. יש מחלוקת ראשונים בטעם הדבר שחייב אדם להרחיק את בורו מן הבור של חברו. רשי סובר שהטעם הוא משום שהחפירה הסמוכה לבור מחלשת כתלי הבור ומרפא אותן. וכפירושו משמע מדברי הגמרא לקמן, שבה מבואר שיכול בעל הבור לטעון לשכינו הבא לחפור בור בסמוך לבורו, כל חפירת מעדר שאתה חופר בשדך, אתה מרפא בכך את כתלי בורי. תוספות בדיבור המתחיל לא יחפור מוכיחים מדברי הגמרא לקמן, שטעם ההזק הוא משום הרטיבות של מי הבור המחלחלים לבור הסמוך לו, שכן מבואר בגמרא שיש חילוק בין הרישה של המשנה העוסקת בנזקי רטיבות, לבין הסיפה העוסקת בנזקי הבל. עכשיו מונה המשנה דברים שעל האדם להרחיק מכותלו של חברו. הוא מרחיקים את הגפת, פסולת של זיתים, לאחר שנסחטו בבית הבד, ואת הזבל של הבהמות, ואת המלח, ואת הסיד, ואת הסלעים, אבנים שהאש יוצאת מהם. רשי כותב שהאבנים אלו מוציאים הבל, ולפיכך מזיקים הם לכותל. כל הדברים הללו מרחיקים מכותלו של חברו שלושה טפחים, כדי שלא יוזק הכותל מן ההבל היוצא מדברים אלו. והיינו בכותל העשוי מלבינים של טיטה בנוי על גבי קרקע. וסד את כותל חברו בסיד, שעל ידי כך אינו ניזוק מן ההבל. אומר השיטה מקובצת שרלטוח בסיד בין את המקום של הנחת הגפת ובין את הכותל של חברו כנגדו. ומסתבר הוא מוסיף שצריך לטוח בסיד בעובי של כחצי אצבע. הרבינו גרשום כותב שהמשנה עוסקת באדם שעושה חפירה כדי להכניס לתוך המים ולעשות מהם מלח, או כדי לשרוף בתוך הסיד, או שהוא ממלא אותה באבנים וצריך לסוד בסיד את מקום החפירה כדי שלא יזיקו לכותל. וכן אומרת המשנה, מרחיקין את זריעת הזרעים ואת החרישה במחרישה, ואת הטלת מי רגליים מן הכותל של חברו שלושה טפחים, מכיוון שזרעים ומחרשה מרפים את יסוד הכותל. מי רגליים ממוססים את הלבינים מהעשויים טיט יבש שמהם בנוי הכותל. הטעם שהמשנה הקדימה זרעים למחרשה, אפילו שהחרישה נעשית קודם, כדי להשמיע שהמשנה עוסקת בזרעים אפילו שלא נעשית בהם חרישה, וכן בחרישה אפילו שאין אחר כך זריעה כמבואר בגמרא לקמן. ובמקרים הללו לא מועיל לסוד את הכותל בסיד, שמאחר ומרפים הם את יסוד הכותל, לא מועיל הסיד למנוע את רפיון הקרקע. כך אומר המאירי, והוא מוסיף, שכמו כן אין חילוק בזה בין כותל לבינים לבין כותל אבנים. ובגמרא לקמן בפיוטט עמוד ב' מבואר, שמכותל לבינים יש להרחיק שלושה טפחים, ומכותל אבנים טפח אחד. ומכותל הבנוי בסלע, לא צריך להרחיק כלל. ממשיכה המשנה ואומרת ומרחיקין, וכן מרחיקין את אבני הריחיים מן הכותל של חברו, בשיעור של שלושה טפחים, מן השכב, אבן הריחיים התחתונה, שהן שיעור של ארבעה טפחים מן הרכב. אבן הריחיים העליונה רוכבת על התחתונה וקצרה ממנה בטפח לכל צד. זאת מאחר שחבטת גלגול אבני הריחיים מזעזעת את הקרקע שתחת הכותל. מסביר התפארת ישראל שהטעם שהוא צריכה המשנה לכתוב את צורת המדידה משני אבני הריחיים, משום שמהתחתון אפשר למדוד במדויק כיוון שהוא עומד במקומו, אבל לא הוא המזיק. לכן כתבה המשנה גם רכב שהוא המזיק בנדנודו. וכן מרחיקים את התנור מן הכותל של חברו בשיעור של שלושה טפחים. מן הקליה, הבסיס שעליו יושב התנור, שהן שיעור של ארבעה טפחים מן השפה העליונה של הבסיס הקצרה בטפח לכל צד, מתחתיתו, מאחר שההבל היוצא ממנו מזיק את הכותל. הטעם שהוא צריכה המשנה לכתוב קליה, כיוון שממנו יכול למדוד במדויק. כתבה המשנה גם שפה, כיוון ששם האש, והוא המזיק. כך התפארת ישראל. התנור הוא כלי חרס שנצרף בכבשן, ופתחו מלמעלה, וכשרוצים לקובעו בארץ עושים בסיס מטיט ואבנים, ומושיבים את התנור עליו כדי שלא יצטנן חום התנור מקרירות הקרקע. בבסיס זה היה רחב מלמטה וצר מלמעלה כפי מידת התנור. וחלקו התחתון נקרא קליה, חלקו העליון נקרא שפה. היינו, שפת הקליה. אילו תוספות בדיבור המתחיל קליה מפרשים בשם רבינו חננאל, שקליה זה בטן התנור. שהתנור צר מלמטה ומלמעלה, ובאמצעיתו של התנור הוא מתרחב ובולט כשיעור טפח לחוץ. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השני של מסכת בבא בתרא. בדף י"ז עמוד א', והופכים לנו את הדף לדף י"ז עמוד ב', ומתחילים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא סתירה בלשון המשנה. פתח התנא בבור לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו ומסיים בכותל. כותבת המשנה אלא אם כן הרחיק מן הכותל של חברו שלושה טפחים. מדוע נקט התנא בלשון כותל שמשמעותו כותל הבנוי על גבי קרקע? הרי אינו עוסק עכשיו אלא בדיני הרחקה מבור. מתרץ את הגמרא אמר אביי ואיתימה ויש אומרים שתירוץ זה אמר רב יהודה. מכותל בורו שנינו. כוונת התנא שיש להרחיק מן כותל מדופן בורו של חברו שלושה טפחים ולא מכותל הבנוי על גבי קרקע. דהיינו, שהרחקה זו של שלושה טפחים אינה נמדדת מחלל הבור של חברו, אלא מכותל בורו, שמרחיק הראשון שלושה טפחים מן המיצר וחפר בור, נמצא ששלושה טפחים אלו הם כותלו של הבור הראשון, ומעטה יש לשני להרחיק עוד שלושה טפחים משם, עד שיהיה ההפרש בין שני חללי הבורות שישה טפחים. המשנה עוסקת בבור של החבר הנזכר בתחילת המשנה, ומה שחזרה וכתבה חברו, משום שהפסיקה ביניהם בכמה דברים. שואלת הגמרא אם כוונת התנא לכותל בור, מדוע שינה את לשונו מהרישה וכתב לשון כותל, וליתני היה לו לשנות, אלא אם כן הרחיק מבורו של חברו שלושה טפחים. ואף אם היה נוקט התנא בלשון מבורו של חברו, היינו יודעים שאין כוונתו שצריך להרחיק שלושה טפחים מחלל הבור, אלא מכותלי הבור. כי אם הכוונה מחלל הבור, אם כן אין השני כונס לתוך רשותו שלו כלום, שהרי הראשון כבר הרחיק שלושה טפחים, ועד הרבה, פעמים שהוא אף סותר את כותלו של חברו אם הוא רחב משלושה טפחים. בשיבה הגמרא הקא משמעלא נתנא רצה להשמיע לנו דין נוסף, דכותל של בור הוא ברוחב שלושה טפחים, ונפקא מינה לדיני מקח וממכר, כדתניא כמו ששנינו בברייתא, שהאדם האומר לחברו בור וכתלה אני מוכר לך, צריך שיהיה הכותל של הבור שלושה טפחים מכל צד, שזהו שיעור הראוי לכותל בור. והיינו דווקא באופן שאמר בור וכתלה אני מוכר לך, אבל אם אמר לו בור סתם, אינו חייב לתן לו את כתלי הבור. וכן הוא הדין באדם המוכר לחברו חצר סתם, ונתברר שכתליה אינם שלו אלא של שכיניו מסביב, המקח קיים. אבל אם אמר לו חצר וכתליה אני מוכר לך, חייב לתן לו גם את הכתלים. וכן הדין הזה הוא רק באופן שלא פירש לו איזה בור מוכר לו. אבל אם אמר לו בור זה אני מוכר לך, אינו צריך לתת לו שיעור שלושה טפחים מסביב, אלא די בשטח כלשהו שיש עליו שם כותל. אומרים התוספות דיבור המתחיל עם אי נפקא מינה, שמשהו צריכה הגמרא למצוא נפקא מינה לדיני מקח וממכר, זה דווקא לשיטת אביי בגמרא לקמן שסובר, שאדם החופר בור ברשותו ואין לשכינו בור בסמוך לו, רשאי הוא לחפור בורו סמוך למיצר ואינו צריך להרחיק כלום. אבל לדעת רבה הסובר שאף הראשון הבא לחפור בור צריך להרחיקו מן המיצר, אם כן זהו גוף החידוש בדברי המשנה שחייב הראשון להרחיק, ולא צריך לומר שיש נפקא מינה לדיני מקח וממכר. עכשיו, מביאה הגמרא מחלוקת המוראים אם רשאי אדם לסמוך בורו למיצר. איתמר נאמרה מחלוקת בבית המדרש לגבי אדם הבא לסמוך את בורו בצד המיצר, בצד הגבול, שבין שתי השדות, ולחברו אין שם בור. אביי אמר סומך רשאי הוא לחפור את בורו בסמוך למיצר, ואינו צריך לקנוס ולהרחיק בתוך שלו, מאחר שאין שכינו ניזוק מכך. מרב אמר אינו סומך, אינו רשאי לסמוך בורו למיצר, אלא עליו להרחיק שלושה טפחים בתוך רשותו, ולחפור שם. ומבארת הגמרא את מחלוקתם. בשדה עשויה לחפור בבורות כגון שדה בית השלחין הזקוקה להשקיה באופן תדיר, והדרך לחפור בה אמת המים, דברי הכל אינו סומך, אין השכן של השדה הזו רשאי לסמוך בור למיצר. וגם אביי מודה בכך, שמאחר ועתיד בעל השדה לחפור בבורות, נמצא שאם יסמוך שכנו את בורו למיצר, מזיקו הוא בכך, שכאשר יחפור בעל השדה בור, יצטרך להרחיקו. כי פליגי, מתי חולקים אביי ורבה? בשדה שאינה עשויה לחפור בבורות, כגון שדה בית הבעל שמסתפקת ממי גשמים בלבד. אביי אמר סומך, רשאי השכן של השדה הזו לסמוך את בורו למיצר, דה אינה עשויה לבורות, ונמצא שאינו מזיק את בעל השדה כלל. רבה אמר אינו סומך, אין השכן רשאי לסמוך בורו למיצר. ואמר לי, יכול בעל השדה לומר לשכינו, כי איכי דעת המלכת וחפרת, כשם שאתה נמלכת בדעתך והחלטת לחפור בור בשדך, אף שאינה עשויה לכך, עננמי, ממלכנה וחפרנה, אף אני עלול להתחרט ולחפור בורות בשדותיי, ולפיכך מוטל עליך להרחיק בתוך שלך, כדי שלא יהיה ניזוק מן הבור שלך. שואלים התוספות לדיבור המתחיל, אביי אמר סומך, תוספות הראשון, מדוע מתיר אביי לראשון לסמוך את בורו למיצר? הרי אף שאינו מפסיד את בורו של שכינו, מכל מקום גורם הוא לו נזק אחר. שאם ירצה שכינו לנטוע אילן בתוך שדהו, יצטרך להרחיקו 25 אמות מבורו של זה, כמבואר במשנה לקמת דף חפי עמוד ב'. ואם כן, ככל שעלה סומך את בורו למיצר, מפסידו בכך שצריך להרחיק יותר את אילנו. תרצים התוספות, שזה לא נידון כהזק, שהרי אין הבור מזיק את האילן, אלא שצריך בעל האילן להרחיק כדי שלא יזיק את הבור. ומטעם זה אין בעל הבור צריך להרחיק את בורו, שאם לא כן, היה עליו להרחיק את כל ה-25 שמה כדי שיוכל בעל האילן לנוטעו בסמוך למיצר. הביאה הגמרא דעה נוספת באיזה אופן החלקו אביי ורבה. היא כדי אמרי יש הסוברים שבשדה שאינה עשויה לחפור בבורות, דברי הכל בין אביי ובין רבה סוברים, שהשכן של השדה סומך את בורו למיצר, שמאחר ואין השדה עומדת לחפור בבורות, אינו מזיק את שכנו. וסברת האיקה דאמרי היא שבעל השדה אינו יכול לטעון כשם שאתה נמלכת וחפרת, גם אני עלול להימלך ולחפור בשדותיי. הוא לא יכול לטעון זאת, כי מאחר והשדה אינה עשויה לבורות, ועדיין גם לא נמלך לחפור, נמצא שזה נהנה וזה לא חסר, שהרי לא ממעט את שדה חברו מהתשמישים שהיא עשויה להם. ולכן כולם מודים שהשכן יכול לסמוך את בורו למיצר, כך מסביר היד רמה. כי פליגי, אומרת הגמרא, האופן שבו נחלקו הבאי ורבה ולפי שיטת האיקה דאמרי, זה בשדה עשויה לחפור בבורות. הבאי אמר, סומך, רשאי השכן לסמוך בורו למיצר, מאחר שאפילו לדעת רבנן דאמרי לקמן בדף חפי עמוד ב' שמרחיקין את האילן מן הבור 25 שמה, דהיינו, שהרוצה ליטה אילן ברשותו חייב להרחיק 25 עמות מבורו של שכינו כדי שלא יזיקו שורשי האילן את כתלי הבור, ויש ללמוד מדבריהם שהאדם צריך להרחיק בתוך שלו כדי שלא יבוא להזיק את חברו, מכל מקום מודים הם שרשאי אדם לסמוך בורו למיצר. מדוע? התמורק שם סוברים הם שחייב בעל האילן להרחיק. דבעידנה דקנטע איתה לבור, מאחר שבשעה שהוא נוטע את אילנו, כבר עומד הבור ברשות שכינו. ומכיוון שעתיד הוא להזיקו על ידי שורשי האילן, חייב להרחיק את נטיית האילן 25 עמות. אבל אחה, לגבי החופר בור סמוך למיצר, בעידנה דקחפר ליתה לבור, בשעה שחופר את בורו, אין בור סמוך לו ברשות שכינו, ונמצא שאינו מזיקו. ומודים חכמים, שאין צריך להרחיק. אומר תוסות בדיבור המתחיל הבאי השני, שלשתי הלשונות, בדעת הבאי הסובר שרשאי הראשון לסמוך את בורו למיצר, אם לאחר מכן בא השני לחפור בור ברשותו, הוא צריך להרחיק שישה תפחים מחלל בורו של השני, כדי שיעור הרחקת שני כתלי הבורות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבא אמר אינו סומך. רבא חולק על הבאי, ואומר שאין השכן רשאי לסמוך בורו למיצר, ואפילו לדעת רבי יוסי דאמר, לקמן בדף חפי עמוד ב' שאין בעל האילן צריך להרחיק אילנו, מאחר שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. בעל הבור חופר את הבורות בתוך רשותו, ובעל האילן נוטע את האילנות בתוך רשותו, ואין אחד מהם יכול לעכב על חברו. כך סובר רבי יוסי. מכל מקום כאן מודה רבי יוסי שצריך להרחיק את הבור מן המיצר. מדוע? הנימילי התם, רק שם סובר רבי יוסי שאין בעל האילן צריך להרחיק. דבעידנה דקנטע ליטנאו לשורשיו דמסקיל על הבור, מאחר שבשעת נטיית האילן עדיין לא נתפשטו השורשים והם אינם מזיקים את הבור, הם עתידים להתפשט לאחר זמן. היות ועכשיו הם לא מזיקים, מתיר רבי יוסי לבעל האילן לטעת בתוך שטחו את האילן. אבל אחר כאן אצלנו לגבי החופר בור סמוך למיצר, אמר לי, יכול בעל השדה לומר לשכינו שחופר את הבור? כל מרה ומרה דקמחיית, כרמר פטלה להרי, כל מכה ומכה שאינך מכה עם המעדר לחפור בקרקע, מרפא אתה את הקרקע של אדמתי. ומאחר שמזיקו עכשיו בידיים, עודה גם רבי יוסי שצריך להרחיק. רשי אומר שהיא מרעדת ונדה מחמת המכה. כתב היד רמה שאין הנזק בזה משום חפירת חלל הבור. עד הרבה, על ידי זה נעשית הקרקע קלה יותר לחפירה. אלא הנזק הוא משום כתלי הבור שאין קרקע זו ראויה להיות כותל הבור, מאחר ורפויה היא, יבלו במים והיא טיפול לתוך חלל הבור, ולכן אף על פי שהבור עדיין אינו קיים, מכל מקום הרי הוא מזיק את הקרקע עצמה, בזה שממעטה מלהשתמש בה את השמישי הראויים לה. מקשה הגמרא מדברי המשנה על שיטת רבא. תנן שנינו במשנתנו לא יחפור אדם בור בסמוך לבורו של חברו. מדייקת הגמרא, טעמה שאסור לחפור בור, דאיקה בור, שכבר יש בור בסמוך לו ונמצא מזיקו בחפירה הזו, עלק הבור, אבל אם עדיין אין בור סמוך לו, סומך רשאי הוא לחפור בור בשדהו, סמוך למיצר ואינו צריך להרחיק. בישלמה להחליש נדה אמרת, אכן לפי האיקה דאמרי בביאור מחלוקת הבאי ורבה, לפי הדעה השנייה שסוברת שבשדה שאינה עשויה לבורות דברי הכל סומך, אין להקשות מדברי המשנה, משום שמתניתין, המשנה עוסקת בשדה שאינה עשויה לבורות, ובזה מודה גם רבה שרשאי הוא לסמוך. אלא להחליש נדה אמרת לפי הדעה הראשונה בביאור מחלוקת הבאי ורבה, הדעה הסוברת שבשדה שאינה עשויה לבורות פליגי, וגם בזה סובר רבה שאין אדם רשאי לסמוך בורו למיצר, אבל בשדה העשויה לבורות דברי הכל אינו סומך. אם כן, בישלמה להבאי ניחא, אלא לרב הקשיה. לדעת אביי מתבארים היטב דברי המשנה, שאומנם אין אדם רשאי לחפור בור בסמוך לבורו של חברו, אבל אם אין לשכינו בור, רשאי הוא לסמוך בורו למיצר בשדה שאינה עשויה לבורות, אלא לרבה. קשה, מאחר שרבה אוסר לסמוך בכל עניין, אם כן כיצד הוא יבאר את דברי המשנה אוסרת לסמוך רק באופן שכבר יש בור ברשות שכינו. תרץ את הגמרא, אמר לך רבה. רבה יוכל לתרץ ולומר לך, היית מרעלה, הרי נאמר בביור דברי המשנה בבית המדרש, אמר אביי ואיתי מרב יהודה, יש כאלו שאומרים שאמר את ההסבר הזה רב יהודה, מכותל בורו שנינו, כוונת התנה באומרו, אלא אם כן הרחיק מכותלו, הכוונה שצריך השני להרחיק שלושה טפחים מכותל בורו של הראשון, דהיינו, שגם הראשון הוא צריך להרחיק בתוך השטח שלו, שלושה טפחים כדי שיעור כותל בור, ואם כן לא ניתן להוכיח מן המשנה שרשאי אדם לסמוך את בורו למיצר. עכשיו מביאה הגמרא דעה סוברת שיש להקשות מן המשנה על דברי אביי. איקא דאמרי ויש המקשים מדברי המשנה כך. שנינו במשנה שצריך אדם להרחיק מבורו של חברו שלושה טפחים. והתמר עלה ונאמר בבית המדרש בביור הדברים. אמר אביי ואיתי מרב יהודה. אמר אביי ויש אומרים שאמר זאת רב יהודה. מכותל בורו שנינו. שצריך השני להרחיק מכותל בורו של הראשון. דהיינו. שאף הראשון הוא צריך מתחילה להרחיק בתוך שדהו שלושה טפחים. כדי שיעור כותל בור. פיש למה להחלישנה דאמרת, אכן לפי הדעה הראשונה במחלוקת אביי ורבה, דעה הסוברת, שבשדה העשויה לבורו דברי הכל אינו סומך, אין להקשות מדברי המשנה, משום, דמתניתין המשנה עוסקת בשדה העשויה לבורות, ובזה מודה אביי שגם הראשון חייב להרחיק שלושה טפחים מן המיצר, אלא להחלישנה דאמרת, לפי הדעה השנייה, לפי האיקא דאמרי, במחלוקת אביי ורבה, דעה סוברת, שבשדה עשויה לבורות פליגי, ולדעת אביי רשאי הוא לסמוך בכל עניין, אם כן, בשלמה לרבה ניחא, אלא לאביי קשיא. זה יהיה טוב לדעת רבה, כי מיושבים דברי המשנה, לדעתו, שאין אדם רשאי לסמוך בורו למיצר בשדה עשויה לבורות, אלא עליו להרחיק כשיעור כותל בור. אלא לשיטת אביי קשה שמאחר ומתירו בכל עניין לסמוך אם כן כיצד יבאר את דברי המשנה המצריכה את הראשון להרחיק בתוך רשותו שלושה טפחים שהרי אביי עצמו מעמיד את המשנה שהכוונה מכותל בורו ועל כוחה שלא הוזכר במשנה כותל אלא כדי ללמדנו ששיעור כותל הוא שלושה טפחים כדין הרחקת הכותל הרי שאף הראשון זקוק להרחיק את בורו מהמיצר כך מפרש רשי את קושיית הגמרא מתרץ את הגמרא, אמר לך, אביי, יוכל אביי לתרץ ולהסביר לך. מתניתין, יש להעמיד את המשנה באופן שבאו לחפור בבת אחת. באופן שבאו שני השכנים לחפור בזמן אחד. שבזה מודים כולם שחייב כל אחד מהם להרחיק שלושה טפחים כדי שלא יזיק את חברו. שהרי לא קדם אחד מהם לחברו בחפירת הבור. אבל אם אחד מהם חופר קודם לחברו, רשאי הוא לסמוך את בורו למיצר. מקשה הגמרא על דברי אביי מתוספתא. תשמע בואו שמע שאלה על דברי אביי וראיה לדברי רבה. שנינו בתוספתא שאם יש בין שתי שדות סלע הבא בידיים, סלע רך הנקטש במגע יד, הדין הוא שזה חופר בורו מכאן וזה חופר בורו מכאן. רשאי כל אחד מהם לחפור בור ברשותו, אבל זה מרחיק שלושה טפחים וסד בסיד, וזה מרחיק שלושה טפחים וסד בסיד. מוטל על כל אחד מהם להרחיק שלושה טפחים בתוך רשותו, וכמו כן לסוד את כתלי חפירתו בסיד כדי שלא יזיק את חברו. הנה מוכח מדברי התוספתא, שגם הראשון שקדם בחפירת בורו חייב להרחיק מן המיצר, שלא כדברי אביי. מתרצת הגמרא בא בידיים שייני. שונה הדבר באופן זה שהקרקע רכה ונקטשת בידיים, שבזה מודה גם אביי שחייב כל אחד להרחיק מן המיצר כדי שלא יזיק, את קרקע חבירו. ברר את הגמרא, ודקרילה, מהי קרילה? מי שעוסק במשנה הזו להשיב ממנה בבית המדרש, למה נתעסק? על אותם מפורש בה. כך מסביר רשי, זאת אומרת, מה סבר השואל? הרי ברור הדבר שרק בקרקע רכה יש להרחיק, שאם לא כן, היה לתנה להשמיין את הדין הזה בקרקע רגילה. ולא רק בסלע הבא בידיים. מבארת הגמרא שהשואל סבר שאכן צריך כל אחד להרחיק מן המיצר שלושה טפחים גם בקרקע רגילה. למה נקטה תוספת את הדין לגבי קרקע רכה? משום שסלע בא בידיים איצטריך אלי. יש צורך להשמיענו חידוש בדין הזה. סל כדאי דחמין היה עולה על דעתי לומר, כיוון דבא בידיים ליבה אינה מרווח התפי, מאחר והקרקע רכה, יש להרחיק יותר משלושה טפחים. כמה שמלה נשמיע לנו הטענה שדי בהרחקה הזו. עכשיו מקשה הגמרא על דברי רבא ממשנתנו. תשמע בו ושמע קושייה נגד שיטת רבא. שנינו במשנתנו שמרחיקין את הגפת, פסולת זיתים, ואת הזבל, ואת המלח, ואת הסיד, ואת הסלעים, מכותלו של חבירו שלושה טפחים. זאת מאחר, והדברים הללו מעלים הבל המזיק את הכותל. או סד את כותל חבירו בסיד, שעל ידי כך אינו ניזוק מן ההבל. מדייק את הגמרא, טעמה, טעם הדבר שצריך להרחיקם משום דעיק הכותל, שיש לחבירו כותל בחצירו, עלק הכותל, סומך, באופן שאין לחבירו כותל, רשאי הוא לסמוך דברים אלו למיצר. יש להוכיח מכאן שלא כדברי רבא, אוסר לאדם לסמוך למיצר, דבר העשוי להזיק את שכנו, לאחר זמן. נוחה הגמרא ואומרת, לא, אין להוכיח כך מדברי המשנה, אלא ייתכן לומר, כי לק הכותל נמי לא סמיך, שאף כשאין לחברו כותל בחצירו, אינו רשאי לסמוך את הדברים הללו למיצר. ואלא מהי כמשמלן? מה השמיע לנו התנא באומרו שיש להרחיקה מן הכותל? הכמשמלן, דהני קשו לכותל. עניין זה בא להשמיענו שהטעם שאסור לסמוך את הדברים הללו למיצר, משום שמזיקים הם לכותל. כלומר, אף אם האיסור תלוי במיצר, מכל מקום מוצרח התנא להשמיענו את טעם הדבר, שאין לסמוך את הדברים הללו למיצר מאחר וקשים הם לכותל. ונפקא מינה בזה, במקום שאין דרך לעשות כתלים, רשאי הוא לסמוך את הדברים הללו למיצר, לגבול. מקשה הגמרא על דינו של רבא מהמשך דברי משנתנו. תשמע שנינו במשנה שמרחיקין את זריעת הזרעים ואת החרישה במחרישה, ואת הטלת מי רגליים מן הכותל של חבירו, שלושה טפחים. למה? כי הדברים הללו מזיקים לכותל. מדייק את הגמרא, טעם הדעיק הכותל. טעם הדבר שצריך להרחיק את הדברים הללו מן המיצר, שיש כבר לחבירו כותל בנוי בחצירו. עלק הכותל, סמיך. אבל באופן שעדיין לא בנה עלה כותל בחצירו, רשאי שכינו לסמוך את הדברים הללו למיצר. וזה לא כדברי רבא האוסר לסמוך למיצר דבר העשוי להזיק לאחר זמן. נוחה הגמרא ואומרת, לא, אין להוכיח כך מדברי המשנה. אלא ייתכן לומר, כי לק הכותל נמי לא סמיך, גם באופן שאין כותל אינו רשאי לסמוך את הדברים הללו למיצר. ואלא מהי כמשמלן? מה משמיע לנו התנא שנקט בדבריו שמרחיקים מן הכותל? הכמשמלן. עניין זה הוא בא להשמיענו. דמתונתה קשה לכותל, הרטיבות קשה היא לכותל, שהמים מקלקלים את יסוד הכותל. ולכן, יש להרחיק את הדברים הללו מן המיצר כדי שלא יזיקו את כתלו של חבירו. רבינו גרשום כותב שאף הזרעים גורמים לרטיבות משום שמשקים אותם. שווה הגמרא ומקשה על דינו של רבא מהמשך דברי משנתנו. תשמע בו ושמע ראייה נגד רבא, שנינו במשנה ואת הריחיים יש להרחיק מן הכותל של חבירו, שיעור שלושה טפחים מן השכב, אבן הריחיים התחתונה שוכבת על הקרקע, שהן שיעור ארבעה טפחים מן הרכב, מרחק ארבעה טפחים מהאבן הריחיים העליונה רוכבת על גבי התחתונה וקצרה ממנה בטפח לכל צד. מדייקת הגמרא, טעמה, טעם הדבר שיש להרחיק את הריחיים מן המיצר. דעיק הכותל, יש לחבירו כותל בחצירו ואינו רשאי להזיקו. עלק הכותל, סמיך. אבל באופן שלא בנה הראשון כותל בחצירו, רשאי השני לסמוך ריחיים למיצר. וזה לא כדברי רבא אוסר על השני לסמוך למיצר דבר שעשוי להזיק את הראשון לאחר זמן. נוחה הגמרא ואומרת, לא, אין להוכיח כך מדברי המשנה. אלא ייתכן שאף כי לק הכותל נמי לא סמיך, גם באופן שעדיין לא בנה הראשון כותל בחצירו, אין השני רשאי לסמוך ריחיים למיצר. אלא מהי כמשמלן? מה משמיע התנא בדין הזה שיש להרחיק את הריחיים מן הכותל? הכמשמלן. את העניין הבא הוא בא להשמיענו. דה תיראיה קשה לכותל. הרעדת וזעזוע הקרקע נעשית על ידי הריחיים, מזיקה היא לכותל. ולפיכך, יש לאדם להרחיק את הריחיים מן המיצר, כדי שלא יזיקו את הכותל של חברו. רש"י מפרש הרדת הקרקע נעשית בשעת פעולת הריחיים, כך גם כותב רבינו גרשום בפירושו השני, אבל בפירוש הראשון כותב רבינו גרשום שהכוונה בזה לזעזוע שמזעזעים את הקרקע בשעה שמתקינים את הריחיים. מקשה הגמרא על דינו של רבא ממשך דברי משנה. תשמע שנינו במשנתנו ואת התנור יש להרחיק מן הכותל של חברו שיעור שלושה תפחים מן הקליה. הקליה זה תחתית הבסיס שעליו התנור עומד, שהן שיעור ארבעה תפחים מן השפה העליונה של הבסיס הקצרה מן הקליה, תפח לכל צד. מדייק את הגמרא, טעם הדבר שצריך להרחיק את התנור מן המיצר, משום דעיק הכותל שיש לחברו כותל סמוך למיצר, הלק הכותל, סמיך, אבל באופן שאין לחברו כותל, רשאי הוא לסמוך את התנור למיצר, לגבול שבינו לבין חברו. אם כן, זה לא כדברי רבא אוסר על השני, לסמוך למיצר דבר שעשוי להזיק את הראשון לאחר זמן. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין להוכיח כך מן המשנה, אלא ייתכן, כי לק הכותל נמי לא סמיך, גם באופן שאין לראשון כותל בחצירו, אין השני רשאי לסמוך את תנורו למיצר. אלא מהי כמשמלן? מה משמיע התנא בדין הזה שיש להרחיק את התנור מן הכותל? הכמשמלן. את העניין הזה הוא בא להשמיענו. דהבלה, קשה לכותל. הבל וחום התנור מזיקו לכותל, ולפיכך יש לאדם להרחיק את תנורו מן המיצר, כדי שלא יזיק את כתלו של חברו. מקשה הגמרא על דינו של רבא מדברי המשנה לקמן. תשמע, בו הושמע ראיה וקושייה על רבא שנינו במשנה לקמן בדף חף עמוד ב'. לא יפתח אדם חנות של נחתומין, מוכרי לחם, ושל צבעין, תחת אוצרו של חברו, על יד גג שעוצרים בתבואה ושמן של החבר שלו. זאת מאחר שבחנויות הללו של הנחתומין והצבעין, מסיקים תנורים בקביעות לצורך אפיית הלחם ובישול הצבע, האשן היוצא מן התנורים מזיק לתבואה הנמצאת בעליית הגג. ואילו תוסות מפרשים, לדיבור המתחיל לא יפתח אדם, שאין האשן מזיק לאוצר, מחר שיש תקרה מפרידה ביניהם, והאשן לא חודר לתוך האוצר. הנזק הוא מחמת החום והאבל הקשים לתבואה ולשמן. וכן לא יעשה אדם רפת בקר תחת אוצרו של חברו, מאחר שהריח העולה מן הרפת מזיק לאוצר, מזיק למחסן. דייק את הגמרא, טעם הדבר שאסור לאדם לעשות דברים אלו בביתו משום דעיק האוצר, מאחר שיש לחברו אוצר של תבואה בעליית הגג שמעל ביתו, ונמצא מזיקו על ידי האשן או הריח. עלק האוצר, עביד, באופן שאין לחברו אוצר בעליית הגג, רשאי הוא לעשות את הדברים הללו בביתו, למרות שבכך הוא מונע מחברו לעשות אוצר בעלייתו. הנה יש להוכיח מכאן שלא כדברי רבא אוסר על אדם לעשות ברשותו דבר שעשוי להזיק לחברו בעתיד. מתרץ את הגמרא דירה שייני. שונה הדין לגבי דירה, דהיינו, אף רבא הסובר שאין אדם רשאי לעשות בחצירו דבר שעשוי להזיק את שכינו לאחר זמן, מכל מקום הודעו שרשאי לפתוח בביתו חנות של נחתומין וצבעין או רפת בקר. זאת מאחר שדברים אלו מתשמישי דירתו הם. ואין לנו לאסור על אדם להשתמש בדירתו אלא באופן שמזיקו עכשיו את שכינו. אבל באופן זה שאינו מזיקו, כלל עכשיו, מותרו בתשמישים הללו. כך מפרש רש"י, והרי מגעש מפרש באופן אחר. כוונת הגמרא שמאחר ועליית הגג משמשת לדירה, אין התחתון צריך לחשוש שמה יעשה העליון את דירתו אוצר, מאחר שאין דרך לעשות כן. ולפיכך רשאי הוא לפתוח בדירתו חנות של נחתומין וצבעין או רפת בקר. ואילו לדעה הסוברת לאל בדף י' ז' עמוד ב', שרב האוסר לסמוך בור למיצר, אף בשדה שאינה עשויה לבורות, מכל מקום עודים הם שמותר לפתוח חנות, מאחר שיותר מצוי שיחפור אדם בור בשדה שאינה עשויה לכך, מאשר יעשה דירתו לאוצר של תבואה. הביאה הגמרא הוכחה לתירוץ הזה. די כנמי, יש לדייק כך שדין תשמישי דירה שונה מדין תשמישי חצר. לתני עלה שכן שנינו בברייתא, המוסיפה על דברי המשנה ואומרת שאם הייתה רפת הבקר קודמת לאוצר, שעשה רפת בביתו קודם שעשה שכינו אוצר מחסן בעליית גגו, מותר הוא בכך. הוא לא צריך לסלק את הרפת אם ירצה שכינו לעשות אוצר בעליית גגו. זאת מאחר שנתבהר הדין הזה רק לגבי הרחקת רפת מן האוצר, ולא לגבי שאר הרחקות שנתבהרו במשניות של הפרק הזה. אם כן, יש ללמוד מכך שחלוק דין תשמישי דירה משאר תשמישים, ורשאי אדם להשתמש בדירתו כרצונו, כל שאינו מזיק עכשיו את שכינו. הלכם החי וראי, שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מי הם הגימל שלא שלט בהם יצר הרע ומיניין? שאלה שנייה, מדוע נקראת אביגיל, בת נחש? שאלה שלישית, לשם הישמיענו התנא, שכותל בור הוא גימל תפחים? שאלה רביעית, לאביי שמותר לראשון לסמוך בורו, כמה יצטרך להרחיק השני לכשיחפור? שאלה חמישית, מדוע אביי אינו אוסר לסמוך, משום שמזיק את חברו בכך שאם ירצה לטע טילן, יצטרך להרחיקו יותר? והשאלה האחרונה, באיזו שדה נחלקו אביי ורבא? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על הדף אשר למדנו דף י"ז ממסכת בבא בתרא. חותמים את שיעור דפינו היומיים עם תזכורת. בשבת הבאה עלינו לטובה, ט"ו בשבט, שבת שירה, פרשת בשלח, תשע"ז, נתכנס כולנו בברכה של אימה לשבת הדף היומי. אחרי הסייעת הדשמיא הגדולה, השמחה, התלמוד תורה והשבת עונג שחגגנו בשנה שעברה, בציפורי בכפר שבחפץ חיים, אנו מחדשים ימינו כקדם. ובשבת הבאה עלינו לטובה, ט"ו בשבט, שבת שירה, פרשת בשלח, נתכנס יחד לשבת שכולה תורה, עונג, שירה ושמחה והתחדשות בחפץ חיים בציפורי בכפר. וההרשמה שאך לפני יומיים שלושה החלה, כבר בעיצומה ואף לקראת סיומה. וניסיון העבר מוכיח שהזריזים נזכרים. הנה מספר הטלפון להרשמה, 08-85-93-888. נתענג בעזרת השם ובישועתו בשבת המיוחדת הזו, גם ט"ו בשבט, גם שבת שירה, וגם שבת הדף היומי, המצוי בין סיום מסכת בבא מציע לבין סיום מסכת בבא בתרא. בעזרת השם יתברך, בקיץ, שני סיומי מסכת בסך הכל לאורך שנת תשע"ז, בשנת היום הולדת ה-20 לאכסניה הזו, רדיו קול חי. ובמוצאי שבת זיץ מיוחד עם האחים אמירן ואריק דביר, וכל מילה מיותרת. גדול יהיה המעמד לכבוד התורה ולומדיה. חי וראי מוריי ורבותיי, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום חמישי, יוד ג' בשבט תשע"ז, ונלמד דף חי ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילה דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.